Okay, Rashi Rishon Al Torah Be'etzem Madgish Merkaziyut Shel HaChodesh Hazeh Lachem, Sheze HaKeter HaHilchati Rishon. והתורה הייתה אמורה להתחיל לכם ראש חדשים, נראה שהתורה רוצה כך מעשה לגמרי, אמר לדי חדפה, הארץ, את המשפח רצה לרוב, את עולם שברא את העולם, נשאיר ונותן ארץ כלם, לבנה, לימה. זאת אומרת, החודש זה לכם, הפרשה הזאת מהווה תחילת המסורה, המסורה ההלכתית, נתינת דבר השם. לפני החודש זה לכם ראש חדשים, אין תכתיבים חליים, כמובן, בני אדם מחפשים את הקדוש ברוך הוא בטבע, מחפשים את הקדוש ברוך הוא בעולם המוסרי, מחפשים את הקדוש ברוך הוא בארץ ישראל, אבל הממשק של מצוות ושל שמיעת דבר השם, של גילוי רצונו הישיר, הממשק הזה מתחיל עכשיו, המסורה שלנו. ויאמר השם אל משה ואל אהרן בארץ מצרים לאמר, החודש הזה לכם ראש חדשים, דברו על כל עדת ישראל. כאן יש סטייה מהנורמה. בדרך כלל, וידבר השם אל משה, דבר בני ישראל. כאן, ויאמר השם אל משה ואל אהרן, דברו. שניהם מדברים, לא דבר, דברו. אז חז"ל שמים לב לביטוי הזה, דברו. יש שלוש שיטות, אנחנו היום, היום של שיטות, יש שבע שיטות על אמיגו וטוסות, יש שלוש שיטות איך להבין את הדברו. אנחנו נתמקד רק בשיטה אחת. בחילתא, על התן, על אותו מקום. מובא כל השיטות, אבל אני אציין לך את השיטה הראשונה. אוקיי. לפי המחילתא, דברו על כל הדת בני ישראל, וכי שניהם מדברים, ולא כבר נאמר, ואתה תדבר על בני ישראל לאמור. משה הוא הצינור. משה הוא המדבר, מה זה דברו? אז המדרש, אישה ראשונה במדרש, זה שרבי ישמעאל עצמו, זאת הסיבה שזה נמצא במחילתא דרבי ישמעאל, יש שיטות אחרות באותו קטע, אבל שיטת רבי ישמעאל היא שבאמת משה דיבר. משה דיבר סולו, לא אהרון. אהרון אמר אחרי משה, והוא דיבר בשם משה, כלי שני, מעביר דברים שהוא שמע ממשה רבנו, ולא שמע מהקדוש ברוך הוא. אז אם תשאל אותי, טכני, כמה דיברו, כמה הביאו ישר מהקדוש ברוך הוא, רק אחד. אז למה התורה כותבת דברו? הרי רק משה מדבר ישר מהקדוש ברוך הוא, אהרון מדבר כלי שני, מעביר, מסכן, נותן שיר חזרה, אבל מה זה דברו? אז המדרש אומר, כשהיה משה מדבר, היה אהרון מרכין אוזנו לשמוע באימה. מלא עליו הכתוב כאילו שומע מפי הגבורה. נכון, טכני, אהרון לא שמע מהקדוש ברוך הוא. אז אם תשאל אותנו, כמה אנשים שמעו ישר מהקדוש ברוך הוא והעבירו ישר, זה רק אחד, זה רק משה. אבל אצל אהרון החוויה של לימוד ממשה, הייתה כל כך להוטה וכל כך עמוקה שהוא ראה את עצמו כאילו הוא יושב בהר סיני או כאן בהר סיני במצרים מקבל ישר מהקדוש ברוך הוא ואצלו הוא מדבר ראשי, הוא כאילו מדבר שווה למשה. טכני, משה דיבר, אהרון הקשיב, אחר כך אהרון עמד ודיבר. אבל אצל אהרון הוא התחבר לשורש הדברים, ראה את עצמו כמקבל ישיר ומעביר ישיר. אז אצל אחד יש כאן דברו, אצל כולם זה דבר. אבל יש אחד שרואה את עצמו כמדבר ממש דומה למשה רבנו, כי הוא השקיע בחוויה הזאת של לימוד תורה, והוא הרגיש כאילו עומד בהר סיני. יש כאן שתי נקודות, ושתי נקודות חשובות וגם קשורות. חשובות וקשורות. מצד אחד, המאמץ. מלוש מתאר שהוא מרכין אוזנו, שהוא שומע באימה, שהוא מחפש, הוא מחפש את הקדוש ברוך הוא, מחפש משהו מעבר לחומר, הוא לא מסתפק, יש אנשים שמסתפקים בחומר, מסתפקים בעוד שיטה ועוד לימוד ועוד סוגיה ועוד, וזה בדרך כלל, איך אנחנו מפנימים אינפורמציה? בסדר, זה אינפורמציה, אינפורמציה, אין קדושה ברוב אינפורמציה, כאן צריכים לחפש את הקדוש ברוך הוא שעומד מאחורי אינפורמציה. אנחנו כל יום שנכנסים לחדר, אם זה בית המדרש, אם זה כאן, רוצים מפגש עם הקדוש ברוך הוא, ומחפשים את המפגש הזה דרך רצונו, וכמובן
לצערנו לא נוכל להבין את כל הקיפס, מה שנוכל להבין, קצת אומיגו, קצת הפסקת שלוש שנים תימה, לגימה של רצון השם. אז אהרון חיפש את הקדוש ברוך הוא, ואז הוא תחבר לקדוש ברוך הוא, כאילו השם עצמו נותן לו. הנקודה השנייה, יש איזו תחושה של כלי ראשון, שאתה מקבל את זה ישר מקדוש ברוך הוא. אני זוכר, ישוב סולובייצ'יק נפטר, אחד מהרבנים שלי בישיב אוניברסיטה הסביר אותו. הוא אמר שכשישבו בשיעור של סולובייצ'יק, לפעמים התלמידים התחילו לבכות. אני לא יכול להבין את התסריט הזה, וכנראה בכו. למה בכו? כי הרגישו שהם עומדים תחת הר סיני. הם הרגישו שיש כאן משהו שמתרחש, שזה לא, לפעמים מדברים על הר סיני כאיזה אירוע מיושן, מנותק מאיתנו אלפי שנים. מישהו אמר לו לפני כמה שנים, שאם נחזור אחורה, משהו מעין זה, אני לא זוכר בדיוק, 80 סבים, נגיע להר סיני. אנחנו מדברים על אלפי שנים, אז הפיתוי הזה, ההתייחסות הזאת, מרחיקה. אם מדברים על 80 סבים, הסבא שלי, הסבא שלו, הסבא שלו, הסבא שלו, 80 פעם, אז נגיע חזרה להר סיני. אני לא יודע אם זה מרחיק יותר או מקרב יותר. אבל יותר קל לחשוב על הסבא. סבא שלי ועוד סבא שלו ועוד סבא שלו, אנחנו בהר סיני. אז זה חלק מהחוויה בישיבה, להרגיש שאתה שייך למשהו. וכאן בישיבה, לדעתי, זה קצת יותר קל, כי תחושת המסורת כאן היא מאוד מאוד חזקה. כן, אנחנו מרצה השם נלמד היום את הסוגיה של מיגו במקום עדין. מיגו במקום צ'רצ'י. לא זוכר בדיוק כמה מהסוגיה הזאת למדתי מרב לפנסי. בטוח שיש תוספות משלי, בטוח שיש גם קלקולים משלי, דשדושים משלי, אבל פחות או יותר אתם מקבלים איזו תורה שנאמרה מרב לכנסים לפני 20 שנה. לא זוכר מתי למדתי את הסוגיה הזאת עם רב לכנסים. והוא למד את הסוגיה הזאת לפני 40 שנה מרב סולובייצ'יק. ורב סולובייצ'יק למד את הסוגיה הזאת לפני איזה 80 שנה או 90 שנה רב חיים. רב חיים למד את הסוגיה, לא יודע מי רב חיים למד, אבל לבטוח אותו סיר של פולושן. זאת אומרת, יש כאן מסורה מאוד מאוד חזקה, וצריכים לקבל תחושת השתייכות. וזאת הסיבה שאני מנסה, כל שזמן מאפשר, לדבר קצת על אנשים שעולים בגמרא הראשונים, המוראים, זה להפוך אותם מאיזה סתם קטקודים שמדברים לאנשים שחיו, שהיו חלק מהמסורה שלנו, ושתרגישו חלק מהמסורה הזאת, ותוכלו להעביר את זה הלאה. וכאן אני חושב שזה אפילו יותר, אני קצת, כמובן, הניסיון שלי בעיקר בתלמידי חוץ לארץ, בכל שאני חי פה בארץ, מסתכל על הווי פה, התרבות פה, התרבות בקהילה הדתית-לאומית, תחושת מסורה בארצות הברית בחוץ לארץ היא מאוד 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 מרכזית, היא מאוד חיונית. כי כל ארצות הברית פה, יהדות ארצות הברית, חי באיזה תחושת מגננה, צריכים להתכונן נגד התרבות העוינת, נגד הפרישה, נגד ה... כאן בארץ, לטוב ולרע, יש תחושה שיש כאן דף חדש ועידן חדש וחוזרים ל... וצריכים להוסיף על והדברים השתנו. זה חשוב, זה מרענן, אבל לפעמים זה הרבה על חשבון המסורה. זה כאילו אנחנו, כל העולם שלנו התחיל ב-48, כל מה שקורה לפני כן זה שייך לעולם הגלותי וצריכים, כמובן, החילונים מתביישים מכל מה שקדם ב-48. אנחנו לא מתביישים, אבל בסדר, זה עולם עתיק, עולם ישן. אז לפעמים מסורה מהווה, אני תמיד נותן את הדוגמה הזאת, לא רק מסורה בתורה, אלא גם כאילו מסורה מרצה שם עוד כמה שנים, אני מקווה שבכם תתחתנו ותקימו בתים. יש שאלה, מה לעשות בשולחן שבת? היום מחפשים ביטוי נשי, ביטוי לנשים. אז היום הרבה אנשים נותנים לאישה, מסדרים לזה שאישה תברך המוצי, או תגיד קידוש אולי, וכמובן מבחינה הלכתית זה לא 100%, זה 200%, זה לא עניין הלכתי. היא חייבת בקידוש, והיא חייבת באכילת חלב על החמישנה, ואין כאן הבדל. אז זה מצד אחד, וזה מאוד מאוד חיובי, מי שבוחר בכיוון הזה, אין לי תלונה, אין לי התנגדות. מצד שני, המסורה שלנו קבע שיש איזה מעמד לשולחן שבת, ושולחן שבת, כאילו כל אחד יש לו את התפקיד, באומנות, בתמונות, בסיפורים, שאישה מדליקה נרות, ומחכים לאבא ואבא מקדש. אז בעוד 25 שנים יהיה לכם ילד, והילד יהיה טינג'ר בגיל 15, והוא ככה מתמודד עם שאלות אמוניות, למה הוא שייך, למה לא שייך. ויותר קשה לו לקבל תחושת השתייכות כשהציצנה בליל שבת. אצלו הוא קצת, הוא מרגיש שהוא מנותק במה שקדם, שכאילו קרה בסיפורים. אני לא מכריע מה לעשות, אני רק אומר שצריכים, לפעמים כשמדברים על מסורה, כאילו, בסדר, זה מסורה, מה אכפת לי מסורה, כן, אני, כן, מה ההלכה אומרת, מה אפשר לעשות? מסורה זה איזה, זה איזה תירוץ, כן, בסדר, זה מקובל הלכתי, אבל מסורה שלנו, כן, תפסיק עם התירוצים כבר, בואו נתייחס לזה בצורה ענייני, כן, מסורה זה חיבור אחד. זה לא הכל, צריכים כמובן לשקלל את הכל, אבל להתייחס למסורה גם בעולם התורה, בעולם הלימוד תורה, למעט אני זוכר שרב לחנצין נפטר, אז התחושה הכי קשה לי, וסיפרתי לשתי, שלפני שרב לחנצין נפטר, ראיתי את עצמי כחיבור, כנקודה חיבור. המגמה שלי הוא להביא תלמידים לישיבה ולחבר אותם לרב לחנצין. אני רק המתווך. אין לי שום תוכן, כמובן, אני צריך ללמד אותם כדי להכניס אותם ל-real show, לליגה אמיתית. אז בסדר, אני מכנן אותם בספסלים, כדי שיעלו על המגרש ומדיר אצל רב לחנצין ואצל רב עמיטל, ואני מכניס אותם, אני מחבר, אני פשוט תופס את רב לחנצין ורב עמיטל ואת הרבנים שלי, וקשה קצת לתלמידים לתפוס אותם בצורה מיידית, בתחילת כניסתם לישיבה, בסדר, תפוס אותי ברגליים ואני אעביר אותך למעלה לרב לחנצין. ועכשיו אני על המעלה, ואין... אין לי את רב לחנצין רב עמיטל, ואז אני חייב להיות אחד מהכתובות, ואני לא מוכן להיות כתוב כזה, ואני לא רוצה להיות כתוב כזה, ואני לא מתאים להיות כתוב כזה, ופתאום אני עובר איזה מעבר מתפקיד אחד, כאילו אני משנה את עבודה באמצע החיים, אני ראיתי את עצמי כל הזמן כמחבר, אבל תחושה למי אתם שייכים, למה המסורה שלכם, למה אתם שייכים, היה לי איזה אדם, הייתי קורא לזה טוב, אדם חרדי, לא באמת חרדי, כי חרדיות לדעתי זה מתחיל לחיות את העולם השנייה, והוא אדם שהתפתח באירופה לפני מלחמת העולם השנייה, כן, אז קשה לקרוא לחרדי, אבל בוא נגיד שהוא לא כל כך הבין עולם ההסדר. אז כשהלכתי, הייתי מאוד קרוב לו, וכשהלכתי לישיבת הסדר, הוא קצת לא הבין מה זה ישיבה, הולכים לשדה, בני עקיבא, ככה חקלאים, לומדים קצת משנה עשר בצהריים, הוא לא הבין אותי. אז הייתי מבקר אותו בשבתו, הייתי נכנס לתוך ביתו, והייתה לי כיפה, בוא נגיד כיפה אמיתית, כיפה זהב, כן, כיפה גדולה, אבל סרוגה. וכל פעם שנכנסתי לחדר, ושאלתי, נו, איפה הכיפה שלך? הכוונה הייתה שללא כיפה שחורה וללא כובע, זה לא אמיתי, זה זיוף, זאת הכוונה שלו. ואני בטבע, אני אף פעם לא נכנס לתיקוחים, אני לא אוהב את זה, אז אני ככה הפנמתי, הלמדתי, סברתי. אז חזרנו, נצא לי שבת חנוכה פעם, בבית הכנסת הייתי אצלו לשבת, ושואל אותי, נו, מה אתה חושב על התז? יש שיטת התז, שהסדר בבית כנסת הוא הדלקת נרות ואחר כך הבדלה, בבית הבדלה ואחר כך הדלקת נרות. וזה תז, אנחנו פוסקים כמו התז, איזה ספרה? זה תרתי לסתרי, כן? ומה נשך, או הבדלה או נר חנוכה? אז אני סיפרתי לו מה ששמעתי מרב לחנצין, משם רב סולובייצ'יק ושם רב חיים, להסביר את כל ההסדר הזה. הוא שאל אותי, נו, איפה זה כתוב? אמרתי, זה לא כתוב. רב לחנצין סיפר לי בשם רב סולובייצ'יק ששמעת ישר מרב חיים. פתאום הנר נדלק, הוא נדלק. מה, יש לך מסורה שאין לי? יש לך גישה לתורת רב חיים שאין לי? אז כל הדינמיקה בינינו השתנתה. כי עכשיו הוא קיבל אותי, כמובן, הוא עדיין כל הזמן ביקש, חיפש, והמליץ לי להגיע לישיבה אמיתית, אבל בעצם, כל הדינמיקה שלך, ושוב פעם, אני מזכיר את הסיפור, לא בגלל שאתה רוצה להביס אנשים שמנגדים אליך, אלא לא את עצמך כשייכים למסורה, כאחראים למסורה, כאנשים שאמורים בעתיד להעביר את המסורה, בין אם זה בצורה מקצועית, בין אם זה כשתהיו רבנים ומחנכים, בין אם זה בצורה לא מקצועית שתעביר את התורה, אבל זאת אומרת תחושת השתייכות. ואני חושב שזה מרכיב חשוב, בהתפתחות שלכם, לא רק ללמוד את התורה, ולא רק ללמוד את התורה ולחפש את הקדוש ברוך הוא. אהרון ראה את עצמו כיושב בהר סיני, כי זה לפני הר סיני, אלא כיושב באותו מעמד, כמו שקיבל את כל התורה מהקדוש ברוך הוא, על קורבן פסח וליל פסח וכל המצוות. אהרון התחבר בצורה כל כך עניינית וקיומית, שהוא ראה את עצמו כמדבר ראשי, למרות שהוא לא דיבר, הוא השתייך, הוא לא היה איזה כלי שני. אוקיי? טוב. אנחנו נעבור עכשיו לסוגיה קלה, חמודה, קלה נא וחמודה, קלה נא וחסודה,
סוגיית מיגו, שבטרי וטרי.